לצחי מגנזי וכל אנשי היכל שלמה ומיכלת הרצוג שמארחים אותנו כאן ונותנים לנו את האכסניה, דוד גורדון ועמי פייקובסקי על הכיבוד בקומה השנייה, מודים לברלה קרומבי ממייסדי השיעור, מי שמכיר את מרכז שמיה של ברלה, בימים אלה יש ככה מבצע התרמה כדי שהמקום המקסים הזה יקום שוב. אנחנו בשידור חי כרגע, יהודה ודיני גרובייס וגם האחיינית דיני רוזן, שלום לך, משדרים אותנו בשידור חי, בהחלט, תודה רבה לכם, זה בעדיבותה של קרן דניאלי, כל השידור החי הזה לארץ ולעולם, ואפשר בהחלט לספר לנו כרגיל מאיפה אתם צופים. אנחנו מקדישים את השיעור, ראשית אני מבקשת להקדיש אותו לעילוי נשמתו של הרב שלום נוח בן צביה, מכירים אותו יותר בשמו הנתיבות שלום, הרב שלום נוח ברזובסקי, הנתיבות שלום, הספר המפורסם, אז המחבר המפורסם שלו שהיה אדמו"ר הקודם מסלונים, נפטר הלילה לפני 18 שנים. עוד לבקשת משפחות יקרות שקשורות לשיעור, נקדיש את השיעור לעילוי נשמת סוזן בת אברהם אלקיים, וגם למשפחה שביקשה להקדיש לעילוי נשמת הסבתא, רבקה בייטל בת אפרים מנחם לבית ציג, שנפטרה בגיל 93, וכשהתחלתי לחפור בסיפור המשפחתי, אז היא הייתה מכונה המתורגמנית של אושוויץ, כיוון שהיא ידעה שפות, אז אמרתי להם שאני עוד אשתדל ללמוד את הסיפור ואולי לדבר עליה בהרחבה בפעם אחרת. פעילים יקרים שנמצאים פה למען אברה מנגיסטו, מבקשים להזכיר אותו, בטח ערב תשעה באב, חורבן, בתים לא שלמים, אז אברה מנגיסטו בן אגרנש עדיין בעזה. ובמעבר חד לשמחות, ויש הרבה, לדעתי אנשים פועלו על סטארט-אפ להיוולד בתשעת הימים, ואז במקום לחגוג ולארגן, פשוט להגיע, ברוך השם להגיע לכאן. גיל רוקח מיוהנסבורג בדרום אפריקה, רוצה להפתיע בשידור חי, הם שומעים את השיעור שם ברכב ביוהנסבורג, להפתיע את הבת היקרה מיכל הודיה ליום ההולדת ה-11, מזל טוב מיכל בדרום אפריקה, בהחלט. מישהי ששניים ביקשו למסור לה מזל טוב, גם עידן וגם יעקב אבא שלה הערב חוגגת והגיע לפה במיוחד מרמת השרון, חוגגת איתנו 23, ליאל קורצקי היקרה, ברוכה הבאה ותודה רבה. ועוד זוג שהגיע לכאן, וזה גם אמור להיות כרגע הפתעה, האם אפשר להגיד בהתחלה מזל טוב לבעלי? אנחנו בדרך כלל לא מצליחים להגיע, הוא בן 29 עכשיו, באנו בפתח תקווה, מזל טוב לשמואל זנדני, ברוכים הבאים. ויום הולדת שוב בתשעת הימים, תמיד לא יודעים איך לחגוג, אני רוצה להפתיע את ביתי הערב ולהגיע איתה, אם אפשר להגיד מזל טוב לביתי המקסימה, הדס פינק, בת ה-18, מאימא איילת פינק, ברכות לכולם, באמת מרגש, תודה שבחרתם לחגוג איתנו. אנחנו מתחילים בשבת הקרובה, כמובן, את חומש דברים, סיימנו בשבוע שעבר את במדבר, החומש החמישי, הספר החמישי בתורה והאחרון, ספר שכולו דיבורים, וזה מאוד מרגש איך משה רבנו, שאנחנו זוכרים איך הוא אמר, לא איש דברים אנוכי, הוא פתאום נהיה איש שכולו דברים, ואלה הדברים, ועל כל זה ועוד אפשר לדבר בהרחבה, ונעשה את זה בהמשך. לא נדבר היום על פרשת דברים, אלא על תשעה באב שיחול בשבת. בתשעה באב השנה העם היהודי אוכל ושותה. הצום נדחה לעשרה באב, השבת במובן מסוים מנצחת, אפשר להגיד, את האבל, השמחה והקדושה מנצחים את החורבן ואת ההיעדר, ואנחנו נעסוק היום אך ורק בזה. רציתי לכתוב, בדיוק התלבטנו פה כשנעלה את המודעה, כן, שיעור לקראת תשעה באב. תבואו, יהיה מבאס, אבל זה באמת לא מודעה שאתה כל כך יודע איך להתייחס אליה. ובאמת השאלה היא, איך, נדמה לי שכל אחד צריך לשאול את עצמו היום בכנות, איך לא להתייחס לצום באמת רק כ-25 שעות שחייבים להעביר כבר ולתקתק, כדי לעבור מתקופת בין המצרים לתקופת בין הצימרים, אלא איך שזה יהיה משהו משמעותי. וזו בדיחה לדעתי שאני גנבתי מהרבנית ימי המזרחי, נדמה לי שאת המשחק מילים הזה לקחתי ממנה. אבל ראיתי לפני כמה ימים, פגשתי מה שנקרא אושייה במגזר, מישהו ככה בתקשורת, ברנז'ה והעניינים בציבור הדתי, והוא בשיא הרצינות שאל אותי, תזכירי לי, איפה את בתשעה באב? כאילו, ברור שאני, לא יודעת, כולנו בפאנלים וימי עיון ואיבנטים, כן? ובכל מיני תיקונים. אני חושבת שזה גם סכנה להפוך את היום הזה, זה לא בטוח שחלק מהאירועים, אמרתי לו שאני אחרי כמה שנים שהרגשתי שזה לא הרגשתי שחלק מהתכנים, הייתי, אמרתי את שלי, לא הרגשתי שזה מתאים לתשעה באב, והרגשתי שגם בעיקר אני עושה יותר מדי סלפים בשביל היום הזה, אז אני בבית, אמרתי לו, אבל עצם העובדה שאנחנו לא כל כך יודעים איך לאכול אולי את היום, את התכנים שלו, ומה שננסה לעשות הערב ברשותכם זה לדבר על המוקד של המוקד של תשעה באב, לא מסביב. המוקד שלו זה מגילת איכה, זה הטקסט שקוראים בערב ובבוקר, והרבה פעמים, דיברנו על זה גם בפסח, אפשר לנחות לתוך החג, אתה פתאום, בום, האגדה מולי. לא התכוננתי, לא התבוננתי, לא יודעת, קיבלתי את מגילת איכה ליד, בוא נקרא. אז אנחנו ננסה טיפה להתבונן במגילה מראש, לראות ככה, מה הפסוקים אולי המרכזיים, כדי שבזמן הקריאה גם בתשעה באב נשים לב ונדע את משמעותם. וכאן אני צריכה להודות גם מאזין יקר שלנו, שנמצא בפילדלפיה. קוראים לו פרופסור קובי קרמר, וכשהייתי שם לפני כמה שבועות בהרצאות, היינו שם, קובי ואשתו ניגשו אלינו בבית הכנסת, Lower Merion Synagogue, קהילה מדהימה, בסוף התפילה. הוא אמר, הוא פרופסור בטכניון, אפילו רשמתי לעצמי, הנדסת חשמל, מתמחה בלמידה חישובית, וביקש להראות לי מנגנון מעניין על הפרשה. אני לא זוכרת מה הייתה פרשה, אבל הוא הריץ כל מיני ניתוחים סטטיסטיים, הוא הראה לי את זה כבר מודפס, כן? אבל הוא הריץ את זה לפני שבת, והוא הראה לי את הפרשה מבחינה מתמטית, מבחינה חישובית, מילה מנחה, מילה שחוזרת רק פעם אחת, איזה רצף, איזה התכתבות, הוא בנה את זה ככה באיזה ענן כזה והדפיס את זה, זה באמת היה מאוד מעניין. והשבוע שאלתי אותו לקראת מגילת איכה, שמענו קצת על קשר, האם אתה יכול להריץ לי את המערכת שלך, כן, צריך כאן, זה לא סתם למצוא מה מופיע הכי הרבה, צריך קצת יותר שכל, האם אתה יכול לנתח לי קצת מבחינה כזאת את מגילת איכה. את מגילת החורבן, האבל שכתב ירמיהו על חורבן הבית. והוא שלח לי מפילדלפיה נתונים, שלושה אולי ממצאים מעניינים שילוו אותנו, וזה ייתן לנו באמת התבוננות קצת אחרת, אני מקווה, על מגילת איכה. הנושאים שקובי מצא, פרופסור קרמר, הם ממש בעיניי צועקים, זועקים לנו מתוך המגילה, תסתכלו עליי, אם המילה הזאת חוזרת, ואם המילה הזאת משתנה, כדאי לשים לב. אז הנה אנחנו מתחילים. שלושה נושאים בסך הכל, שלוש תגליות במגילה, לי אין כולן חדשות, אני מקווה שזה יחדש גם לכם. מה המילה שחוזרת הכי הרבה במגילת איכה? מעבר לשם השם ולכל מילות יחס כאלה והקשר וכולי, המילה בת כ-20 פעמים. בת, מעניין. בת ציון, קודם כל נראה אולי כמה דוגמאות, ואז נחשוב מה זה אומר. ויצא מבת ציון כל הדרה, איכה יעיב באפו השם את בת ציון, מבצרי בת יהודה הגיע לארץ, באוהל בת ציון שפך כאש חמתו, וירב בבת יהודה, יש לנו בת ציון, בת יהודה, להשחית חומת בת ציון, מה עידך מה עד מלך הבת ירושלים, פעם אנחנו הבת של ציון, פעם יהודה, פעם ירושלים, אחר כך אנשים שרקו ויניעו ראשם על בת ירושלים, הזאת העיר שיאמרו כלילת יופי, מסוס לכל הארץ, תראו איך היא נראית, פלגי מים תרד עיני על שבר בת עמי. אנחנו מבינים מפה שיש פה איזה קשר שלא ניתן להתרה. דווקא מתוך החורבן הגדול, אין סיכוי. מי שהסתכל על ירושלים נחרבת לפני 2000 שנה, ראה עם יוצא לגלות, חשב שאין יותר סיכוי. יש פה מילה שצועקת מתוך המגילה, בת. קשר של נישואים אפשר להתיר, אפשר להתגרש, אפשר לסיים. קשר בין הורים לילדים אי אפשר. אז אם הקדוש ברוך הוא, עם האומה הישראלית, עם כנסת ישראל, אנחנו הבת שלו, זאת אמירה שחורזת ככה, ששוזרת לנו את כל המגילה ביחד. המשל הזה ליחסים בינינו לבינו, אין פה אדם שהוא לא בת או בן של מישהו, וההורים שלו הם בנים של מישהו, ובעזרת השם רבים פה וכולנו, בעזרת השם אבות נהיה, יהיו לנו בן ובת. כלומר, יש פה איזה קשר הכי עוצמתי שיש, והוא הקשר של החורבן, ושל הבניין. בעצם הדבר הזה הוא הכותרת הראשית בחיינו. אני אומרת על זוגיות, רווקות, נגיע לזה עוד מעט, אלמנות, הקשרים האלה, היחס עם ההורים שלנו והיחס עם הילדים שלנו. אבל לא נעים לנו. אז אנחנו מדברים על חוק הלאום, על חוק הגיוס. בעצם לדעתי זו הייתה צריכה להיות הכותרת הראשית. חמותי היקרה היא מנחת הורים, אמא מאיר, ככה היא מכונה, והיא תמיד אומרת לי ש... מדינת ישראל מתעסקת באובססיביות, בזוגיות ובשלום בית, רק יש לה איזה בעיה. היא כל הזמן חופרת על הזוגיות של זוג אחד, ועל החינוך ילדים של זוג אחד. הזוג הזה גר פה לא רחוק, ברחוב בלפור. כל המדינה, 8 מיליון מתעסקים בזוגיות של ביבי ושרה. ובחינוך ילדים של יאיר ואבנר. עכשיו תדמיינו שאת האנרגיה הזאת כל אחד היה משקיע בזוגיות שלו, בשלום בית שלו, בחינוך ילדים שלו. כלומר, איכשהו זה בצורה מעוותת הכותרת הראשית שלנו. אבל הדוגמאות האלה, ושוב, לא צריך עוד הוכחות לראות שהמילה בת אומרת כאן משהו. וזה לא רק היא, זה לא שאוקיי, יש לו את המילה הזאת וכל השאר. הכל מגיע מאותו שדה. פרופסור קרמר מפנה את תשומת ליבי לסיפור המקביל במגילה. חורבן לאומי וחורבן ביתי. הוא אומר, מצאתי את המילים בחור ובתולה 5 ו-7 פעמים, והן מאוד נדירות. בתנ"ך כולו הן מופיעות כ-50 פעם, ופה 5 ו-7, יש פה אמירה. יש המון מילים נוספות שכל הזמן חוזרות במגילה. עולל, גור, נער, זקן, אישה. הוא אומר לי, לדעתי יש פה מסר שהחורבן הוא גם לרוחב בין בני הזוג וגם לאורך, כלומר הוא בין דורי. זה חורבן מוחלט, מאוד עוצמתי, כאילו הכל התפוצץ. הוא אומר, יש פה גם כל הזמן היפוכים בתוך תפקיד המשפחה. אמא אמורה להאכיל תינוק שלה. התיאור הכי מזעזע זה ההיפוך, שאמא אוכלת את בשר ילדיהם. זה פסוקים קשים שמחכים לנו, לצערנו, במגילה. קשה לשמוע. עד היום, מה הכי מזעזע אותנו? גננת מתעללת במעון, נכון? ילד נשכח ברכב. זה דברים שאתה לא יכול לשמוע. המגילה שמה לנו את זה מול הפרצוף. זה הדימויים הכי קשים. החורבן הוא שם, זה הקצה. וכמובן, אתם הבאתם את זה על עצמכם. היא אומרת לנו את זה. האסון הזה הוא לא איזה משהו בלתי נמנע, זה לא פורס מז'ור. עם ישראל היה יכול למנוע טרגדיה כזאת, שהיא, אמרנו, גם לאומית וגם משפחתית. ואם תא משפחתי מתפרק, זה מפרק בעצם את האומה כולה. עכשיו, פרופסור קרמר דיבר, והוא מראה את זה, ואפשר לראות את זה גם לבד, על שני סוגים של בעיות בקשר. פעם אחת, רק נראה אולי עוד איזה, יש לנו עוד איזה בת עמי ועוד בת ציון, כן? אבל נראה לי שנקודה, הנקודה הובנה. אבל פעם אחת הדימוי הוא אלמנה. אישה שאיבדה את אהובה, את בעלה. כשמנסים לדמות אומה שלמה שחרבה, אנחנו שוב הולכים למישור הביתי, לאבל הפרטי. איכה ישבה ודד, העיר הבת עם, הייתה כאלמנה. גם בהמשך אנחנו אומרים, יתומים היינו ואין אב, אמותינו כאלמנות. כן, חלילה, אנחנו רוצים להוסיף כבר את החס וחלילה. זה דימוי עוצמתי של אובדן. וחשבתי אולי בהתחלה לדבר על זה בשנה האחרונה, לצערנו, ואני בטוחה שחלק נחשפו. רק בשבוע האחרון ראיתי 3 טקסטים מצמררים מדי. אמרתי, אני לא רוצה לקריא אותם פה, אני מפחדת לבכות באמצע. אבל טקסטים, אתמול עדנה סרוסי, ארוסתו של הדר גולדין, אתמול זה היה 4 שנים לנפילתו, פרסמה איזה מכתב אישי מאוד מרגש. יעל שבח, אלמנתו של הרב רזיאל שבח, גם זה הכל לצערנו דברים מהשנה האחרונה, פרסמה במלאת 50 שנה לרצח, גם מכתב מאוד אישי ומאוד מרגש, ועכשיו מלאה שנה לרצח של אלעד סלומון בנווה צוף, ורעייתו מיכל ספדה לו במלאת 1 שנה, ומיכל סלומון גם, כל אחת תעצומות נפש. אתה מבין את הדימוי הזה, לצערנו, אנחנו יכולים להסתכל ולראות מה זה הייתה כאלמנה. ויש עוד דימוי שני שהמגילה משתמשת בו, והוא של כיוון אחר. הוא לא, אף אחד לא נפטר, אבל יש בוגדנות. וחוסר נאמנות בקשר זה דבר שהוא חורבן. איך זה? כל ראי הבגדו בה, היו לה לאויבים, כן? רימוני באיזה הקשר אחר, כנסת ישראל אומרת. חוסר שמירה על נאמנות, על הקדושה, וזה לוקח אותנו לבית המקדש. חוסר קדושה, שמירה על נאמנות לבית המקדש, לקדוש ברוך הוא. בוגדנות מצד אחד, אלמנות מצד שני, ואוקיי, אלה הדימויים שהמגילה משתמשת בהם. אני כן רוצה להוסיף משהו על ימינו. הבנו עד עכשיו שיש קשר עמוק מאוד, יש פה בית כפול, בית המקדש, בית המשפחה, וברגע שאין שכינה שם חלילה, אז השכינה כאילו עוברת, יש מה שנקרא שכינה ביניהם. ואנחנו רואים את זה בחתונה שתמיד מתחברת לבניין בית המקדש בשבירת הכוס, וכל המשמח חתן וכלה כאילו בנה חורבה מחורבות ירושלים. מה הקשר? הקשר הוא מאוד מאוד עמוק. יש קשר בין איך הבתים נבנים לבין איך הבית הגדול נבנה. ופה חשבתי שאי אפשר שלא, כל הזמן לאורך השבוע הלכתי ככה, שאי אפשר שלא לחבר את זה לרווקות. אי אפשר להגיד רק אלמנות ורק בוגדנות, רווקות. ומישהו מוותיקי ורווקי השיעור שלח לי אתמול בערב לינק לאיזה קטע, אמר לי, זה את חייבת לקרוא, חייבת להקריא, לי זה עשה את 9 באב, זה מסביר לי את הכל. אז עוד מעט נקרא, אבל רק נסביר עוד פעם שכמה הדברים בעצם קשורים, כמה אלה ממש משימות הדור. לי היה סקופ השבוע, כשהתעסקתי קצת עם החומר הזה, מעניין אם יש פה אנשים שיודעים. אנחנו על אוטומט ככה מזמזמים, מפזמים, גם בחתונות, כן? עוד ישמע, בערי יהודה ובחוצות ירושלים, כל ססון וכל שמחה, כל קטן וכל חלה. ובכן, הפסוקים המלאים ברמיהו מרחיבים את היריעה ועושים זום אאוט ומחברים בין הכל חתן וכל קלה לבית המקדש. זאת הנבואה המלאה, כן? אנחנו עם השנים המלקנו אותה, מה שנקרא, קיצרנו אותה. כה אמר השם, עוד ישמע במקום הזה, אשר אתם אומרים, חרב הוא מעין אדם ומעין בהמה, בערי יהודה ובחוצות ירושלים, הנשמות מעין אדם ומעין יושב ומעין בהמה, כל ססון וכל שמחה, כל חתן וכל קלה, כל אומרים, הודו את השם צבקות, כי טוב השם, כי לעולם חסדו, מביאים תודה בית השם, כי אשיב את שבות הארץ, כבראשונה אמר השם. חתן קלה, שיבת ציון, בעניין בית המקדש, מעורבב אצל ירמיהו הנביא באופן, כן, הכי ברור, הכי טבעי, בכלל לא צריך להסביר את זה. ופה אנחנו מגיעים באמת לאותו פוסט ששלחו לי אתמול, של כתבה אותו עדי דוד אהרון. היום היא נשואה, יש לה ילדים, והיא גם עורכת עיתון שקוראים לו ילדים. יש עיתון ילדים ששמו ילדים. אבל בשנות רווקותה היא כתבה את הקטע הבא. עזבתי את בית הכנסת שלי בדיוק כשהתחלתי להרגיש שהמבטים החודרים של הנשים המבוגרות בעזרת הנשים מפריעות לי להתרכז בתפילה. המבטים השותקים האלה שמנסים למצוא סוף סוף מה לא בסדר אצלי שעדיין לא התחתנתי. הם רועמים יותר מאלף מילים והם גרמו לי ללכת. אז עזבתי ומצאתי בית כנסת חדש עם תפילה עוצמתית כזו שמרעידה את הלב. בלי נשים זקנות שישפטו אותי בחומרה. בבית הכנסת החדש שלי העולם שייך לצעירות, חשבתי. הגעתי ראשונה לעזרת הנשים, לבנה וחגיגית, לקבלת שבת. כעבור דקות ההתרגשות הראשונית החלה להתערער. אחת אחרי השנייה הן החלו להיכנס לעזרת הנשים. פנים מוכרות, החברה מהתיכון, אחותה הצעירה, האיש שהדרכתי בתנועת הנוער עוד שהיא הייתה בכיתה ד' ועוד ועוד. המחנה המשותף לכולן היה כיסוי ראש, בטן הריונית, תינוק שמלווה אותם. המפליא הוא שהדבר הזה פתאום דווקא מילא אותי בעוצמות שלא הכרתי. הדבר הזה שעטף אותי ברחמים, דווקא כשהם נכנסו בזו אחר זו, מדגמנות חיים מאושרים, הדבר הזה היה לא אחר מאשר השם יתברך. דווקא באותה העת הרגשתי קרובה אליו יותר מאי פעם. הרגשתי שהוא הכי איתי, הכי קרוב שאפשר, הכי אמיתי מעולם. אולי כמו שהן לא הרגישו אף פעם. והוא ממש לוחש לי, בך בחרתי להשתתף איתי בצערי, צער השכינה. רק את, שיודעת מהי הרגשה של בדידות אמיתית, גם כשכל הבית מלא בחבר'ה, שמבינה מהי גלות, שמבינה את הצער הזה, להיות רחוקה, לחכות, לצפות לבן זוג, צער שמתעצם, רק את יכולה לבכות איתי בדמעות אמיתיות על כך שלי אין בית, שהשכינה בגלות, זוהי בת הזוג שלי, שכנסת ישראל רחוקה, שרבים מהבנים שלי בכלל לא מכירים אותי, בך בחרתי לתפקיד הגדול הזה לבכות יחד איתי. פתאום חשבתי, למה יש כל כך הרבה רווקים ורווקות, ואולי הם הטובים ביותר שבינינו? נזכרתי שלפני כמה ימים ישבתי עם חברות נשואות, והן דיברו על משכנתה וכסף וטיטולים, באותה התרגשות שבה אני וחברותיי הרווקות מתפללות לקדוש ברוך הוא. הבנתי למה צריך אותנו הרווקים. השם גייס אותנו לשירות הכי קרבי. אם כולם התחתנו מוקדם, מי יבין? מי יבכה איתו? מי יתחנן? מי יבקש בדמעות ויבין באמת מהי ההמתנה, מהי הגלות? כשאת בוכה ביתי, אני בוכה איתך ולחש לי. הקטע הזה מוקדש, ככה היא כותבת, מוקדש לכל מי שלא זכה עדיין לפגוש את החצי השני. דעו לכם, זה קרוב מאי פעם. וככל שאתם מרגישים יותר רחוקים, זה אומר שזה יותר מתקרב. זאת עדי דוד אהרון המוכשרת. ואני חושבת שבאמת, קטונתי, יש פה אנשים שיכולים לדבר ולכתוב על זה יותר טוב, אבל הנקודה הזאת, תשעה באב, ממש מובילה אותנו לחלק השני שפרופסור קרמר מצא במגילה. הקטע הזה בין הבית לבין החוץ, אני רוצה להגיד אבל משהו לרווקים, לא, אני לא עונה לה בפוסט וכולי, אבל הרבה מאוד פעמים, זה לא שהתחתנת ונגמר האתגר, כן? כל הנשואות האלה שאיך היא כתבה, מדגמנות עושר. תמיד, בכל שלב בחיים יש התמודדויות מורכבות. בכל שלב בחיים יש דילמות ויש איזונים ויש תפילות. זה, בוא, טוב, אולי אני פשוט אספר. הרגשתי עכשיו את שיא הצביעות, כאילו, בין הבית לבין החוץ. ברגע שאתה מקים משפחה, בעצם אני חושבת שנהיה המתח הזה, הניסיון למצוא איזון, למצוא שפיות בין קריירה לבין אימהות, בין פנים לבין חוץ, בין לבין לבין לבין. והיה לי פשוט היום, הרגשתי כזאת צבועה שאני לא יכולה לבוא לתת את השיעור הזה. כמו שאולי יודעים פה, אני לא באמת עובדת בחדשות, ולא באמת עובדת בעיתון, ולא באמת עובדת ברדיו, אני עובדת בלצלם ברכות מזל טוב. זה מה שאני עושה רוב הזמן. באמת, ימי הולדת, בר מצווה, בת מצווה, חלק, חתונה, גיוס, שחרור, שירות לאומי, יום הולדת 80, היה לי כבר יום הולדת 100, נישואים, גירושים, מה שאתם רוצים, ברכות, ברכות, מזל טוב, ככה על אוטומט. אפילו עשו סרטון פורים בחברת החדשות, עשו סרטון הומוריסטי שכל עובד עשו עליו איזה קלט, והוא שיחק את עצמו וירד על עצמו, והתסריט שכתבו לי, שמו אותי עם שלושה פלאפונים סביבי, שכאילו ידיים שמחזיקות, ואני פונה אליהם אחד אחד. בהתחלה אני מברך את מישהו לרגע יום הולדתו, ה-120, ואני מקווה שהוא יחזיק מעמד עד סוף הברכה הזאת, אז אני פונה למצלמה השנייה. אני מברכת, זה דברים שתמיד לא מאמינים לי, כשאני מקליטה את הברכות, אני משתדלת להקליט אותם באולפן, בזמן הפסקות הפרסומות. כי אז יש כאילו רקע של אולפן, זה יותר מגניב. אז אני מברכת אתכם לרגע על פתיחת המכינה הקדם צבאית האתיופית הטבעונית הראשונה. וכאילו, ואז אני פונה למצלמה השלישית, אני אומרת, ברכות לכל תושבי סין, לרגל פתיחתה של שנת הנחש, ועכשיו נברך את כולכם אחד אחד לפי שמות. יונג, יאנג, יינג, יונג, וכך זה נגמר. כאילו זה הכל, אז הבנתם כבר את ה... אוקיי. ולפעמים, אם לא הספקתי לצלם באולפן, אז אני לוקחת עבודה הביתה, יושבת בסלון, צלמת ברכות מזל טוב. ואז הילדים צריכים להיות חלק מהעניין הזה, וצריכים לשתוק. וכך מצאתי את עצמי בשיא הרצינות בסיטואציה הבאה, כן? מדגמנת חיוך, שלום לך מוטי, ליום הולדתך העשירי, תמשיך להיות ילד כל כך נבון, שובב, חביב ואהוב על ההורים, ברכות באמת לכל המשפחה שמתכנסת. סטופ. הלל, תפסיק להרביץ לנתנאל, תרדימו אותה כבר, אמרתי לכם. שלום לך פרידה, לרגל יום הולדת 89, כמה נחמד לברך אותך בעזרת השם ונחת וזה וזה. אהרון, אמרתי לך להוריד מהאש, זה זה. בקיצור, מצאתי את עצמי, טוב שאת הסרטונים האלה לא צילמו. אז מאוד קל. כן, אני חושבת שהדילמה האמיתית זה הפער הזה בין החוץ לבין הבית, והמגילה לוקחת אותנו לשם. איך שתבנה בפנים, לא רק רווקות, כולנו, איך שתבנה בפנים, זה יקרין כלפי חוץ ויקרין בעזרת השם גם על בית המקדש. אוקיי, אז קובי לא אומר לנו, אחרי שהבנו שהנושא המשפחתי הוא הנושא של המגילה, מדבר איתנו על דמעות, ודמעות זה חוזר בכל מיני הקשרים מעניינים, אני חושבת שיש פה איזה קריאה לבכות בזמן הנכון ובמקום הנכון. אם לא נבכה פה, אולי לא עלינו, נבכה במקומות פחות מתאימים. כלומר, יש פה אמירה להצטער, להתאבל, לא להתבייש, כן? אנחנו רוצים להיות קולים וקשוחים ולהדחיק ככה את הרגש, ולפעמים אנחנו גם לא מתעלים את הרגש נכון. בואו נראה כמה דימויים במגילה, ובאמת זה בלי סוף, אבל זה חוזר ולא סתם, כאילו, האם, סתם דוגמה, יש טרור עפיפונים בעזה, וכל אחד, באמת זה בעיה נורא מסובכת. מה, לצאת למבצע כולל, אז להבליג, ככה לא טוב וככה לא טוב. מה אם להצטער על זה? מה אם לבכות? מה אם להתפלל על זה? כל מיני פעמים אנחנו קופצים לפתרונות, ופה המגילה אומרת, רגע, תרפו. קודם כל, בוא נהיה בזה, בוא נצטער, בוא נבכה. בכה תבכה בלילה ודמעתה לחיה. על אלה אני בוכיה, איני איני יורדה מים, כלו בדמעות עיניי, הורידי חנך על דמעה יומם ולילה, אל תתני פוגת לך, אל תדום בת עינך. קומי, רוני בלילה, כן, לראש השמורות, שפחי חמיים ליבך, נוכח פני השם, לא סתם בסה כזאת לבכות לחברה שלי, גם, אבל תתעלי את זה לתפילה. פלגי מים תרד עיני על שבר בת עמי, זה מצער, החורבן שלנו, דבר מצער, איני נגרע ולא תדמה מעין הפוגות וכולי וכולי. אומרים לנו, אל תתביישו לבכות, זה הזמן לבכות, ובדור קצת של ככה צמר גפן והכל פסטל ופלסטלינה ולרפד לנו ככה את החיים, אני לא טוענת שצריך לחשוף ילדים לדברים קשים כל הזמן, כן? בדרך כלל אני מהמנמיכים ומהמצנזרים וכולי, אבל כן, יש גם צרות בחיינו, יש גם אבל, הימים האלה נועדו לכך, כמו שיש זמן שמחתנו בסוכות ויש זמן חירותנו בפסח, אז יש זמן אבלנו. פשוט צריך לדעת את, לדעת את, את הריתמוס הנכון של השנה, וזה הזמן הזה. לא סתם, זה ממש ריגש אותי. כל החבר'ה שבהתחלה ביקשו שנציין את היום הולדת שלהם, כולם כתבו כי זה לא מתאים עכשיו לצאת ולחגוג, כי זה לא מתאים, כי זה לא... ורבי משה מקוברין, מגדולי ככה החסידות, נתן משל לפני, ודאי נראה לי יותר מ-100 שנה, משל שהוא ממש עוסק, כאילו הוא עוסק בגרפיקה היום. אני רוצה לשתף אתכם במשל הזה על רקע הנקודה השנייה שלנו, שהיא הצער, דמעות, בכי, לא להתבייש, להצטער על הדברים הנכונים ובזמן הנכון. אז רבי משה מקוברין אומר ככה, אם אדם יצייר על צבע שחור, הכל יבלוט הרבה יותר. זה נכון, אם תיקחו צבע שחור, ועליו תעשו צהוב, אדום, ירוק, זה נותן כוח. הוא אומר, הגוונים הבהירים מקבלים כוח מהרקע השחור. הוא אומר, בין המצרים זה הרקע השחור שאנחנו פורסים. על הבסיס הזה, הכל מאיר אחר כך. אלול, תדמינו שוב, משהו שחור, ואז אתה בא עם אלול, ככה לבן, בסליחות, ראש השנה, יום כיפור, הוא אומר, סוכות, שמחת תורה. הוא אומר, אם תתרכז עכשיו בבין המצרים, בשחור, אחר כך כל הגוונים יקבלו שפע ואור וחיות. זה משל שמאוד דיבר אליי, כי הוא נותן איזה פרופורציות, שוב, בין ה... צריך איזון בחיים, כל חג נותן לך את המנה הנכונה בזמן הנכון. זה הזמן לפסוקים האלה. ודווקא בחסידות ברסלב, שלכאורה, כן, בצורה שטחית, אז נגיד, תמיד שמחים, תמיד קופצים, מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד, וזה, אז... דווקא אחד מגדולי, אני חושבת, המסבירנים של ברסלב בימינו, הרב ארז משה דורון, כותב שבימים האלה, זו פסקה שאפילו שמתי לכם בדף המקורות, אני מאוד אוהבת אותה, מסבירה יפה, אני חושבת, מה תפקידנו עכשיו. הוא כותב ככה, כל השנה אנחנו מבקשים הסחת דעת, נחמה, אבל בתקופה הזו אנחנו נקראים לשים לב לצער, למציאות הלא מושלמת, לא לברוח ממנה, לא להדחיק, לא לעשות הכל רק כדי לא לכאוב, כמו בתרבות העונג המערבית. כן, יש רע בעולם, יש מר, ואנחנו לא מבקשים רק נחמה, הקלה זמנית, אלא גאולה שלמה, מציאות מתוקנת, מושלמת. זה הזמן בשנה בו אנחנו נקראים להילחם על העולם, על מצבו של עם ישראל, שאמור להיות אחר לגמרי. לא סתם נאמר במקורותינו שכאשר אדם עולה לבית דין של מעלה, יש שם רעיון, שואלים אותו, ציפית לישועה? זה אחת השאלות. כלומר, באמת חיכית? רצית שינוי? האמנת שאפשר? אנחנו נוהגים לבקש את המקסימום רק בנוגע לנכסים ולממון, הוא אומר. כן, אנחנו יודעים להגיד מיליון, מיליארד, מה נעשה וכו'. נוהגים לבקש את המקסימום רק בנוגע לנכסים ולממון. בתקופה הזו של השנה, אנחנו מבקשים את המקסימום על האהבה, השמחה, הבריאות, הרוחניות. אפשר להגיד, יוסי גיספן אמר, לראות את הכאב ולהביט לו בעיניים, כן? לא להתבייש בתקופה הזאת מאפיין התקופה הזאת, לא להדחיק אותו. אבל כמובן שהמגילה לא תשאיר אותנו רק בזה, בחורבן בית ובבנייה שלו, ובלדמוע, לבכות, כן? כל הדימויים האלה לירידת דמעות. הלוואי שהיינו מרגישים את זה, כן? אני עם כיסופים לקפה, היו, בוא נגיד, חצי מהם הכיסופים למקדש ולגאולה ברמה אצלי, אז כבר היינו במקום יותר טוב. אני בגמילה בימים אלה, שאלו אותי פה אם להכין לי קפה בחוץ, מי ששאלה אותי בצחוק היא עוקבת, אז כן, לפני הצום, זה הימים הקשים של הגמילה לחלוטין מקפאין, אבל באמת כל אחד, הרי אנחנו, המון דברים גורמים לנו להתבאס ולבכות ולהצטער. אומרים לנו, בימים האלה תנסה לתעל את הצער לפה. וגם ראיתי את צעד, גם אצל הרבנית ימי המזרחי, את הצער הפרטי, קשה לך לבכות על צער השכינה, אבל את הצערים הקטנים והפרטיים תחבר לצער הכללי. תדע שאתה חלק מצער גדול יותר. את הצערות הקטנות שלך, באמת לתעל אותם למקום הנכון, ולראות איך הן חלק ממצוקה אולי של כל עם ישראל שרוצה ללכת קדימה. ואפרופו ללכת קדימה, עוד שורש, פועל, שחוזר, אי אפשר... כאילו אם נלך לאורך המגילה ונחפש אותו, זה כיף לראות כל פעם איפה הוא קופץ. השורש שוב, כן, שין וב בית. מזמן לא הוצאתי שורשים ככה ממילים, אבל נראה לי זה השורש של תשובה, נכון? שוב. אז זה חוזר כל הזמן, כל הזמן. פחות 14 פעמים במגילה, אבל הוא מתפתח. זה נורא מעניין לראות איך לאורך המגילה. הוא מספר לנו איזה סיפור היסטורי כזה. בהתחלה, בפרק הראשון, לשוב, זה מה שנקרא לשוב אחורה, כאילו הגאולה הולכת אחורה, נסיגה של ציון מול ההתקפה עליה. היא נאנחה ותשב אחור, פרס רשת לרגליי, השיבני אחור. אנחנו לא שווים לאן שצריך לשוב, הפוך, שווים אחורה, הולכים אחורה. זה מופיע שוב ושוב, ובאמת תחילת המגילה היא באמת מאוד קשה, את רוב הדימויים ממש צנזרתי פה הערב. גם בהמשך מופיע עוד פעם שאנחנו שווים אחורה, והקדוש ברוך הוא, גם הוא, משיב את ידו, משיג את ידו, כדי לאפשר למחריבים להחריב. השיב אחור ימינו, כן? כל הפסוקים האלה, כשתיפגשו בהם במגילת איכה, אז תוכלו לזכור אותם. השיב אחור ימינו מפני אויב, ויבער ביעקב כאש להבה אוכלה סביב. הקדוש ברוך הוא משיב לכאורה את הגנתו, את הכיפת ברזל, כן, את הסוכה שהוא משוחח עלינו, הוא משיב את ידו כדי לתת לצערנו לאויב לעשות מה ש... כן, את, להחריב, להשמיד. הקדוש ברוך הוא כאילו משיג את עצמו ומאפשר למשחית להשחית. אחר כך, רק אחר כך, מתחיל הפועל הזה להגיע לאורך המגילה במובן המקורי שאנחנו רוצים לשמוע של הפועל שוב. לא אנחנו שווים אחורה, לא חלילה השם שב אחורה מאיתנו, אלא אנחנו שווים אליו וגם שווים לכאן. זה תמיד הולך ביחד, תשובה לקדוש ברוך הוא ותשובה לארץ ישראל. בפרק הרביעי נגיד במגילה, 4 פעמים השורש הזה מופיע, ותראו את ההקשר להשיב. זאת אשיב אל ליבי, על כן אוכיל, כן, אני מייחל, אני משיב דברים טובים ללב שלי. וגם כמובן, נחפשה דרכנו ונחקורה ונשובה עד השם. זה כבר ממש מראה לנו מי צריך לשוב למי, זה מתחיל לתקן את זה. ואז בפרק ה', זה מסיים בעצם את הקריאה, אומרים את זה שם פעמיים כדי לסיים כך, ואנחנו מכירים את זה מכל כמעט הקשר שהוא, השיבנו השם אליך ונשובה פעמיים, השורש הזה, חדש ימינו כקדם. פסוק מדהים, יש פה שתי כפילויות. אתה תשיב אותנו, השיבנו, ואז אנחנו נשובה. אתה תחדש את ימינו, אבל זה לא יהיה סתם חידוש, זה יהיה כקדם. יש תשובה שלו, תשובה שלנו, תשובה של חדש, תשובה של ישן. יש פה ממש מהלך שלם. למה אנחנו מתכוונים שאנחנו אומרים את הפסוק הזה שככה חותם את מהלך התשובה של המגילה? הרב יוני לוי מאוד עזר לי השבוע. הוא מנסה תמיד למצוא דימויים למקדש. הוא אומר, אי אפשר לדמות דבר שלא הרגשת, כן? זה לא בית עם לבנים, אחרת היינו בונים אותו אתמול. איך? זה רמה מסוימת שעם ישראל נמצא בה, ואז בונים מקדש. אז איך להסביר משהו שאף אחד פה לא חווה, משהו ש2000 שנה לא חווינו? איך אפשר להסביר דבר כזה? אז הוא אמר, בוא ניקח שורה של דימויים וננסה ככה לקרב את זה אלינו. כל אחד יכול לחשוב איך להוסיף דימוי. למשל, הוא אומר, ב-11 בספטמבר, ספטמבר 11, האם מה שנחרב היה מגדלי התאומים? כן? כולם זוכרים, אל-קאידה, מטוס נכנס, מרסק את המגדלים, אלפי הרוגים, סמל. מה היה שם? חורבן הבית? העובדה זה שהדיקטים והבטון והברזלים קרסו והמעליות נתקעו? זה לא זה. העובדה, זה לא היה חורבן הבית במובן שקרסו מגדלי התאומים. מה נחרב? מה נפגע? מה חטף מכה אנושה? האומה. הכבוד, הזהות, הרוח האמריקאית. שבוע שעבר, מה הסיפור? ששחקנים צרפתים, אלק צרפתים, כולם מהגרים, שחקנים צרפתים הבקיעו 4 גולים, ושחקנים קרואטים הכניסו כדור לתוך מין כזה שער רק פעמיים. זה לא הסיפור. סיפור שצרפת ניצחה, ואת מי ניצחה? את קרואטיה. זהות, לאומיות. אם קרואטיה הייתה מנצחת זה פי מיליון כמובן, אבל זהות, לאומיות. משמעות, צהלה, או זה לא עניין שכדור נכנס לשער. אז תכפילו את זה פי מיליון, הוא אומר, ואולי תתחילו להבין מה זה חורבן הבית. אז התחלתי לחשוב גם על דימויים. בנעוריי חברה שלי שהיינו ככה בקשר, והייתה עיוורת, ועיוורת מלידה, הייתה שואלת אותי שאלות, בחורה מאוד עמוקה, והייתה שואלת אותי שאלות כמו, מה זה סגול? תנסו בבקשה להסביר לאדם עיוור מלידה מה זה סגול. ניסיתי עם טעמים של פירות, עם תחושות, שזה מיוחד, זה לא כמו כחול, אדום, צהוב, שזה רגיל. כל מיני, באמת, זה מאוד, זה אתגר. ואז הייתה אומרת, אוקיי, אז מה ההבדל בין סגול לצהוב? וואו, איפה? בלתי אפשרי. מי שלא חש, לא מבין מה הוא איבד, לא מבין מה הוא חסר. באותו מובן, אנחנו לא מבינים איך עם ישראל יכול להיות ברמה הרבה יותר גבוהה. כן? אתה מסתכל מסביב על הפיד ועל הכביש ועל הריאליטי ועל הכנסת וגם על עצמנו, יאללה, נו, כאילו, לא, האם זה אפשרי להיות מרכז רוחני ככה לעולם כולו, קודם כל לעצמנו? ובאמת צריך אולי לנסות לסגל את המחשבה, לחשוב בפורמט חדש, כמו שבטכנולוגיה קוראים דברים שאנחנו לא מאמינים, נכון? המוח כל הזמן מתחדש לכל מיני כיוונים. האם אנחנו יכולים לדמיין מציאות שמעולם לא הכרנו? דוגמה נוספת, הוא נתן שורה של דוגמאות, הוא אמר, תדמיין מטוס שכל הזמן נוסע בהילוך ראשון על הרחבה, נכון? מטוסים לפני שהם אומרים, עושים רונדלים כאלה המון המון זמן, עד שהם ניתקים מהקרקע. אז הוא אומר, דמיין מטוס שכל הזמן נשאר רק בהילוך ראשון על הרחבה, לא ממריא. ככה אנחנו, התרגלנו למציאות מסוימת, בלי להמריא. ועוד ועוד, אפשר לתת פה עוד הרבה מאוד משלים, שבעצם אומרים, הוא אומר את זה במשפט יפה, הרב יוני לוי, הוא אומר, היום אנחנו מחונכים להאמין במה שבעבר ידענו. מסבירים לעצמנו, ומחונכים להאמין במה שבעבר ידענו, פשוט ידענו. ידענו מה מוקד העולם, ומה זה הקדוש ברוך הוא, ומה זה תורה, ומה התכלית, הכל, חיינו בתוך זה. ופה השבוע, ניגשה אליי בנתיבות, הייתי לפני שבוע בנתיבות, ניגשה אליי מישהי, אמרה לי, תקשיבי עוד רגע תשעה באב, ואת לא סיפרת על האיגלו. קוראים לה שירן, אמרתי לה, תזכירי לי, כי באמת עברה שנה, אמרה לי, מה הסיפור של האיגלו? עכשיו, אני לא אספר לכם עוד פעמית, טוב, נספר אותו בקצרה, אבל מה היא חידשה לי בזה שהיא ניגשה ואמרה לי את זה? המשל על האיגלו במסגרת משלים על הגאולה, באמת שנה שעברה היה חזק מאוד במשפחה שלנו וחזק מאוד גם בשיעורים, דיברתי עליו הרבה והבנתי עליו משהו ממש חזק השנה. שוב, אנחנו בקטע של איך עם ישראל לא קולט מה הוא אמור להיות. באמת, אני לפעמים שומע, כאילו, מה נסגר? בשביל מה חזרנו לפה? חלום כל הדורות מתגשם. נו, ובאמת, למשל, אצלנו במשפחה, יהודית הקטנה, הייתה בת שנתיים ומאוד מאוד רצתה איגלו, שזה ה... כפויים, איך קוראים לזה? שלוקים. יש לזה הרבה שמות, נראה לי בירושלים זה איגלו. זהו, איך? פופייס, נכון, יש פופייס, כפויים, איגלו ושלוקים. מישהו יש לו איזה מדרש על כל שם, ולד, מה זה הדבר הזה? כולה איזה קרח כפו מגיל כזה, דביק וזה. בקיצור, הילדים התחילו לקנות, ויהודית גם רצתה, וזה לא מתאים, כי היא בת שנתיים, וכל הבית יהיה איגלו, ובכתה, ואחד האחים הגדולים הציע את ההצעה הגאונית הבאה. הוא חילק לכולם, והיא אמרה, גם אני רוצה איגלו, גם אני. אמר לה, את רוצה איגלו יהודית? בבקשה, קחי איגלו. נתן לה איגלו, כפו, סגור. היא לא יודעת. הסתובבה יהודית בבית עם איגלו סגור. היא לא יכולה לפתוח על זה. הסתובבה עם איגלו סגור ברחבי הבית. מבסוטה עד הגג. ואני רואה את הווילון ניצל, את הספה, את המטבח, שום טפטוף, שום דבר. בסוף זה נמאס לה כי זה נמאס. החזירה לי. זהו. אחד האחים עוד לקח, החזיר את זה למקפיא, מחזור, הכל זהו, אין. אחד האחים אמר לו, איכסה, זה, תשטוף את זה, וזה, החזרנו, נגמר. מה המשל? כמובן אנחנו, אפשר להסתובב בעולם, מבסוט, עם איגלו סגור. אלו, תן ביס, יש בפנים מתיקות, טעמים, עומקים, אתה לא מדמיין מה מסתתר בפנים. אפשר לעבוד עליך, לחיות עם איגלו סגור כל החיים. שנה שעברה שכחתי, אבל שנה שעברה באמת היא הזכירה לי שירן מנתיבות, סיפרתי את זה. רק מה? איך לא חשבתי על זה השנה? יהודית עברה כזאת התפתחות בשנה האחרונה, שאין שום סיכוי שאני אעבוד עליה ככה עם איגלו, מה, היא תצחק עליי, כאילו, מה? תפתח את זה ותאכל את זה. אתה באמת מצחקת איתי כאלה משחקים? ואז חשבתי, וואי, היא התקדמה, כאילו, המשל התקדם. עכשיו, מה עם הנמשל? בשנה האחרונה, האם אנחנו התקדמנו לכיוון של האיגלו הזה? וכל אחד ברמה הפרטית והלאומית יכול לקחת את זה לכיוון שלו. האם עם ישראל בכלל נזכר מי הוא ומהו? מה שכן, דבר אחד כן קרה בשנה האחרונה, אם אנחנו מנסים להסתכל על הפסוקים האלה ולראות איך עם ישראל חוזר למקומו ולזהותו ולמה הוא אמור להיות, אנחנו זכינו השנה בשיעור אדיר. אני חושבת שזאת ברכה, אפשר לקרוא לזה ברכת ההדתה. ברכת ההדתה. יש פה משהו שמאלץ אותנו להתעסק בזה. הרי בהתחלה חשבתי שזה קשקוש, כן, הדתה. זה גם נשמע כמו שם של מחלה, יש לך הדתה, אל תשב לידו, תדביק אותו בחיידקי הדתה. זה איזה קמפיין מאוד תקשורתי של גופים מאוד מסוימים, מאוד קיצוניים, לא מייצגים, באמת, אם נסתכל על 100% מאזרחי ישראל, כמה מהם יגידו שהדתה זה מה שמטריד אותם במקום הראשון, זה משום מעלה למקום הראשון בתקשורת, זה לא רלוונטי לגבי כלל הציבור בישראל. ממש כאילו אופסייד לחלוטין, אבל בסדר, תקשורת נוהגת לפספס הרבה פעמים את רוח העם, בקלפי רואים את זה, אבל פה לא הולכים לקלפי, אבל זה לא ברור מה פשר הקמפיין. גם אם יש אירועים פה ושם, לא לעניין, לא ברור מה פשר הקמפיין. פתאום לפני שבוע, אני חושבת שהתברר לי פשר הקמפיין, וזה קשור לכולנו, וזה ממש מחבר אותנו לתשעה באב ולחורבן ולבניין. היה דיון מאוד מאוד סוער על הזכות של תנועת חב"ד בתל אביב לערוך אירוע ריקודים עם מחיצה בכיכר רבין. הזמנתי לאולפן, הגשתי את תוכנית הלילה. הזמנתי שתיים, את דנה ורון, שיש את תקשורת חרדית, חבדניקית מקסימה, ואת גבי לסקי, חברת מועצת עירת תל אביב מטעם ארץ, שהייתה מזכ"לית שלום עכשיו, ואימות, מסוג המקרים שהמנחה יכולה ללכת הביתה. דברו. ופה הבנתי משהו מאוד מאוד יסודי. הם התווכחו מאוד מאוד טכני. דנה, שהיא סופר מוכשרת, אמרה כל הזמן לגבי, אנחנו רק רוצים ערב אחד, תני לנו כמה שעות. זה המנהגים שלנו. אנחנו לא, ניתן לכם רחבה נפרדת. הכל היה, כאילו, סליחה, יש אינדיאנים, יש אריתראים, יש טבעונים, יש חולי צליאק, ויש דוסים. כל אחד צריך את העניינים שלו ואת הזה שלו. כאילו אנחנו מתחננים על איזו זכות מינימלית בסיסית, כן? הלכתי אחר כך הביתה, אמרתי את זה גם לדנה. מה אם להגיד, קודם כל לעצמנו, למה? תסבירי, מה... למה את רוצה רק לשעתיים? מה זה תפיסת עולם? מה זה צניעות? מה היהדות אומרת לעולם כולו? הרי זה לא לשעתיים עלובות שאיזה חבדניקים, בכלל משיחיסטים בתל אביב ביקשו לאיזה אירוע. יש פה שאלה הרבה יותר קריטית, ואני חושבת שלא סתם הסוגיה הזו של הדתה כל פעם צפה וקוראת לנו לשאול את עצמנו מה אתם רוצים? מה זה חדש ימינו כקדם? אנחנו רוצים שזה יהיה הכי ישן שיש, כקדם, הכי קדוש. יש תורה, אנחנו לא משנים אותה. אז מה זה חדש? איך זה חדש ימינו כקדם? אין לי את כל התשובות, אבל נראה לי שזה ממקד אותנו חזק מאוד בשאלה, באמת, אם פעם זה על כשרות. למה כשרות? למה בתשעה באב? הנה, כל התקשורת עפה מאיזה פוסט על איזה אחד שרוצה לפתוח מסעדה בתשעה באב. וואו, אולי זה מאלץ אותנו להסביר מה זה תשעה באב, למה זה עצוב. כשרות, למה חשוב כשרות? שבת, לא לענות ברמה הרדודה. למה אנחנו רוצים כשרות, שבת, צניעות, תשעה באב, כל פעם זה... השאלות האלה, אני חושבת, גורמות קודם כל לנו, אחר כך להציע את זה לכלל העולם, אבל קודם כל זה גורם לשיח הציבורי, הדיונים הם בדרך כלל זויים וקיצוניים, אבל זה מציף כל הזמן את שאלה, את השאלה שהיא הכי עמוקה, השאלה שמעדדת כבר 2000 שנה בחלל העולם. נראה לי שאם נסכם ככה את המסע שלנו, אז התחלנו, ואני מקווה שנתתי לכם שתזכרו בזמן המגילה, תזכרו בכמה מילים שככה יקפצו. אז קודם כל, באמת שנזכה להיות, להרגיש בנים ובנות של הקדוש ברוך הוא, כל אחד גם בבית הפרטי שלו וגם בבית הלאומי, שירגיש טוב ומאוזן ואיכותי. שנזכה לא להתבייש לבכות, להביע צער כשצריך להצטער בצורה מדויקת, בצורה נכונה, וגם כמובן שנזכה לפסוק, שלא רק מסיים את מגילת איכה, אלא צריך לסיים את הגלות כולה, השיבנו, השם אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. תודה רבה רבה לכם, להתראות בשמחות, תודה. רבים שאלו, אנחנו כאן בעזרת השם, כן, כן, בין המיצרים, בין הצימרים, אנחנו פה בעזרת השם ביום רביעי הבא. אביחי בטח רוצה להכריז כרגע על ערבית ליד הבמה, תודה.